כן, נפתח בבשורת יוחנן, פרק א', ונקרא פסוקים 44-52 בעמוד 165 בברית החדשה. בשורת יוחנן א', מ-44-52. ויהי ממחרת, ויואל ישוע לצאת הגלילה, וימצא את פיליפוס, ויאמר אליו, לך אחריי. ופיליפוס היה מבית סיידה, עיר אנדרי ופטרוס. ויפגע פיליפוס את נתנאל, ויאמר אליו, מצאנו אותו, את אשר כתב משה בספר תורה והנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. ויאמר אליו נתנאל, המנצרת אצל לנו טובה, ויאמר אליו, בוא וראה. וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו, ויאמר אליו, הנה באמת בן ישראל, אשר אין בו רמייה. ויאמר אליו נתנאל, מאין ידעתני? ויען ישוע ויאמר לו, בטרם קרא לך פיליפוס, ביותך תחת התאנה, אנוכי ראיתיך. ויען נתנאל ויאמר אליו, רבי, אתה בן אלוהים, אתה הוא מלך ישראל. ויען ישוע ויאמר אליו, אל אומרי לך כי תחת תאנה ראיתיך, האמנת, הנה גדולות מאלה תראה. ויאמר אליו, אמן אמן אני אומר לכם, מעתה תראו את השמיים נפתחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. להזכיר לכולנו, לפני שבועיים אנחנו הרחבנו את הדיבור על פיליפוס, תלמיד יקר של ישוע, שבהמשך גם הפך להיות השליח שלו כמו יתר 11 השליחים האמיתיים, וללא ספק פעל בכוח ובגבורה כמו יתר השליחים למען האדון. אני רוצה בכל זאת להעיר ולהתנצל בפניכם על טעות שעשיתי פעם שעברה. אני ציטטתי ממעשה השליחים קטע שכתוב על פיליפוס, אבל זה לא פיליפוס השליח, זה פיליפוס המבשר או השמש, שגם מכנים אותו כך, וזה טעות שלי ואני מתנצל על כך. מעבר לכך, ברור לחלוטין שפיליפוס, שאין עליו כמעט שום פרטים מעבר לעובדה שהוא אחד משליחי ישוע, אני מעריך שהוא היה כלי טוב ורצוי בעיני אלוהים כמו יתר השליחים, ובכל המשך הפעילות שלו, למרות שזה לא מפורט, הוא הביא המון המון כבוד לאבינו שבשמיים וישוע אדון. והייתי רוצה כעת שנמשיך ונקרא פסוקים 46-47. ויפגע פיליפוס את נתנאל ויאמר אליו, מצאנו אותו אשר כתב משה בספר תורה ונביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. ויאמר אליו נתנאל, המנצרת אצל לנו טובה? ויאמר אליו, בוא וראה. אז כאן אנחנו קוראים על פיליפוס שפוגש את נתנאל, ואני אומר שאומר לו בהמון התרגשות, מצאנו את ישוע בן יוסף מנצרת. נשים לתגובה של נתנאל. נתנאל בכלל לא מתרשם מההודעה הזאת של פיליפוס, והוא אומר, המנצרת תצא לנו טובה. והשאלה שרציתי לעלות, מדוע זאת הייתה התגובה של נתנאל? כפי שנראה בהמשך, הוא אדם מאוד מאוד מיוחד לטובה, אדם מאוד מוסרי, ונדבר על כך בהמשך. אבל בשמיעה הראשונה, כשהוא שומר את התיאור של פיליפוס על ישוע, הוא אומר, האם מנצרת תצא טובה? למה זאת התגובה שלו? זה בעצם מה שאני מענה. ואני הייתי רוצה לומר את הדבר הבא, תראו, מקריאה רגילה ופשוטה של דבר אלוהים, לא ניתן למצוא קשר ברור, תקשיבו טוב מה אני אומר, לא נמצא אתה למצוא קשר ברור וחד משמעי בין העיר נצרת שבה ישוע גדל, ושמשם היה צריך להופיע איש אלוהי ברמה הגבוהה ביותר, המשיח שיביא את אור אלוהים לעולם הזה, בקריאה פשוטה ורגילה. ואני אומר שנתנאל לא היה לו מספיק יסוד ומספיק עומק בדבר אלוהים, להבין שדווקא מנצרת יבוא המשיח, על סמך האמת של דבר אלוהים. והייתי רוצה שנבדוק עכשיו את הנושא, את הסוגיה הזאת, וגם ממנה נלמד לקח חשוב. נפתחו במתי פרק ב', נקרא פסוקים 19 עד 23. מתי פרק שני, פרק ב', בעמוד 4, אתם יודעים מה, עמוד 3, סליחה, מפסוק 19 עד 23. בסדר? פרק ב', מפסוק 19. ויהי אחרי מות הורדוס, והנה מלאך אדוני נראה בחלום יוסף בארץ מצרים. ויאמר אליו, קום, קח את הילד ואת אמו, ולך שוב אל ארץ ישראל, כי מתו המבקשים את נפש הילד. ויקם, ויקח את הילד ואת אמו, ויבוא ארצה ישראל. וכשומו כי אורקלוס מלך ביהודה תחת הורדוס אביו, ירא ללכת שמה, ויצווה בחלום, וילך לו לארצות הגליל. ויבוא, וישב בעיר אשר שמה נצרת, ושימו לב היטב מה שכתוב כעת, למלות הדבר הנאמר על פי הנביאים, כי נוצרי יקרא לו. אז כאן מתי שכתב את הבשורה הזאת, הוא מדגיש מתוך יוזמה שלו שיוסף אביו של ישוע הרגיש את הצורך ללכת לנצרת. מבחינת יוסף זה היה כדי לא להיות בקרבתו של הבן של הורדוס, כתוב שהוא עדיין ירה אותו. אבל בעצם הפעולה שהוא עשה, בלי שהוא יהיה מודע לכך, הוא מילא את תוכנית אלוהים, כפי שהוא מתאר ומסביר, שהמשיח יבוא מנצרת ויקרא לו נוצרי. זה האופן שבו מתאר את המציאות הזאת מתי. אם אנחנו נבחן את כל הנבואות בתנ״ך על המשיח, אין בשום מקום פסוק שאומר שישוע יקרא בשם נוצרי, או המשיח יקרא בשם נוצרי. אין דבר כזה. אבל יש כינויים, שמדברים על המשיח, ומהם ניתן להבין שהוא מחובר לנצרת, לשורש נון צדיק רש, שזה נצר. וכדי להבין את האמת הזאת, נפתח בראשונה בישעיהו פרק י' פרק 11, ונראה מה שכתוב שם מפסוק ראשון, ישעיהו פרק 11, בעמוד 645, נראה מה ישעיהו הנביא כותב על המשיח. אני מקווה שזה קטע שכולנו מכירים אותו בגדול. עמוד 645 בתנ"ך, כן? ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. ונח עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוהים. ועריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, שימו לב, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתה ימית רשע. והצדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומאיר יחדיו, ונער קטון נוהג בם. אני לא אמשיך עד סוף הפסוקים, אני מקווה שכולנו מכירים את הקטע כל כך מפורסם, על ישוע כמלך, שישלוט על עמנו ישראל מירושלים, ואז תהיה תקופת המילניום הנפלאה, שעליה כתוב שישוע באבל שפתיו ימית רשע, יהיה לו כוח ועוצמה שלא כמו בהופעה הראשונה של יהושע נבזה וחדל אישים, בהופעתו השנייה ישוע ימשול כמלך אמיתי, מלך המשיח מירושלים. ומה אומר כאן ישעיהו פסוק ראשון? יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשה בפרד. ישעיהו מתאר את ישוע, את המשיח, כצמח שאמור לצאת מהגזע או מהשורש שמיהו ישי. כולנו יודעים שישי היה אביו של דוד המלך, וישוע בא מזרע דוד, ולכן הוא מכונה גם חוטר וגם נצר. ושני הביטויים האלה, נצר וחוטר, וביטוי נוסף שאני תכף אפרט אותו, צמח, שלושנם מכוונים לאותו ישוע שבא מהעיר נצרת, כשהעיר נצרת עצמה בא מהשורש נון צד יקרש, אם אתם מוצאים נצר. וכדי להשלים את התמונה, נפטר ונקרא בירמיהו למד ג' פסוקים 15 ו-16. תראו, גם שם כתוב דבר מעניין. ירמיהו למד ג' בעמוד 761 בברית חדשה כתוב, זה גם נבואה, אני מקווה שכולנו מכירים אותה, 15 ו-16, כן? בימים ההם הבית ההיא הצמיח לדביר צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיוושה יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה אדוני צדקנו. שימו לב שגם הפעם כתוב הצמיח לדוד צמח צדקה. אז לישוע יש מספר כינויים, חוטר, נצר וצמח, וכולם קשורים לכינוי של ישוע כאחד שבא מהשושלת של ישי, מהשושלת של דוד. ולכן שמתי כותב בבשורה שלו שמראש היה צריך להתמלא על ישוע שהוא יקרא נוצרי, מילולית זה לא מובן וברור במבט ראשון, אני מסכים. להבדיל ממקרים אחרים, תשימו לב שנאמר במפורש של המשיח שיקרא עמנואל או אל גיבור, אבי עד, שר שלום. יש מספר נבואות שממש יש תיאור השמות של ישוע. העובדה שהוא בא מנצרת והשם שלו קשור לנצר, חוטר או צמח, זה נושא קצת יותר מורכב, שבמבט ראשון הוא לא ברור, זאת האמת. ולכן אני לא מתפלא, אני באמת לא מתפלא על התגובה של נתנאל, אבל עוברן את זה לא צריך להפתיע. ישוע היה צריך לחיות בנצרת, למלא את הנבואה כפי שמתי מסביר, שהוא נצר, הוא חוטר, הוא צמח של בית דוד. וכן נחזור לנושא שלנו בבשורה ונמשיך לפסוקים הבאים. זה פשוט עברה שהרגשתי צורך לחדד אותה. אבל אולי בכל זאת שני מילים לפני שנמשיך. תראו, אני רוצה לקוות שכולנו כמאמינים בישוע נותנים עדות על אמונתנו ומשוחחים בכל הזדמנות שאלוהים נותן לנו ומאפשר לנו להעיד על ישוע, על בן אלוהים, על המשיח, כן? אני חושב שכל מאמין אמיתי מרגיש את הצורך לחלק עם כל אדם שיש לו אפשרות. ואני רוצה לומר כמה הערות לגבי העדות שלנו. תראו, על המשיח יש המון נבואות, המון נבואות. אני עושה הבחנה עקרונית בין המשיח הסובל, זה מה שכשאני מסביר לאנשים בצורה פשוטה, יש נבואות שמתות את מלך המשיח, יש נבואות שהן בעדות המשיח הסובל. וצריך לעשות הבחנה בשני הנבואות. אני לא פעם אמרתי לאנשים, באופן הגיוני, יש כאן כאילו סתירה. איך ייתכון שאותו משיח הוא מלך, שמושל בעוצמה ובגבורה, איך קראנו, ברוח שפתיו ימית רשע, ומצד שני, המשיח הסובל, כמו שהוא מופיע בצורה הכי בולטת בישעיהו נון ג', שהוא מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, וחבורתו נרפא לנו. ישוע נשא את מחובנו, הוא סבל אותם, הוא מת עבורנו. זה תיאור כל כך חזק של המשיח הסובל. וכאילו באופן הגיוני, יש סתירה בשני הדברים האלה. הסברתי לאנשים עם המון סבלנות לא פעם. יש שתי הופעות של אותו משיח. זה כל הסוד שלא מובן במבט ראשון. אותו משיח עם שתי הופעות. בהופעה הראשונה הוא מילא אחת לאחת את כל הנבואות על המשיח הסובל. אין נבואה אחת על המשיח הסובל שישוע לא מילא. מקום הולדתו, מתי הוא צריך למות, איך הוא יסבור, הכל מפורט לנו בכתבי הקודש, בתנך עצמו. בהופעה השנייה, הוא ישלים את יתר, אני אומר את זה כל כך פשוט, כשרואים את זה בריאה הזאת, למי שמוכן ורוצה לשמוע. כשאני מביא נבואות על המשיח לאדם שפעם ראשונה נחשף לאמת, אני משתדל לתת לו מה שנקרא נבואות מובהקות. שכל אדם בר דעת שקורא אותם, הוא ישר מבין זה על המשיח. יודעים, יש נבואות שבמבט ראשון הן לא ברורות, ולא ניתן מתוכם להבין חד משמעי שמדובר על ישוע המשיח. אז בהבנה שלי, למה לא נתחיל מהנבואות הפשוטות, הברורות, החד משמעיות, לאדם שפעם ראשונה בכלל נחשף לאמת? למה להביא לו איזה הסברים מפולפלים ומלומדים שניתן להבין רק בדיעבד אחרי שאנחנו מבינים היטב ובקיאים בכל האמת של דבר אלוהים? זה לא חכם להבנתי. ולכן אני מציע לנו כולנו, כשאנחנו מעידים על ישוע אדוננו, להתחיל מהדברים הבורים והחד משמעיים. ויש סדרה של נבואות כאלה שכל מי שלא בקיא בהם כדאי שהוא פעם אחת ירשום לעצמו בצורה מסודרת. יש המון ספרונים שיצאו בנושא הזה. להתמקד בארבע, חמש נבואות, אני קורא לך חזקות וברורות, להציג אותה לפני מי שמוכן להקשיב. בהמשך, אחרי שאדם כבר נחשף לאמת ומקבל אותה, אפשר להוסיף עוד המון נבואות נוספות שמשלימות את האמת על ישוע המשיח אדוני. וברשותכם נחזור לבשורת יוחנן. שימו לב. פסוקים 48. וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו, הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמייה. אז כאן נוכל דבר מעניין. נתנאל בסוף נאתר לבקשה של פיליפוס לבוא להיפגש עם ישוע, למרות שהוא קצת איסס, האם מנצרת תבוא הישוע. ואיכשהו מתקרב אל ישוע, ישוע מביט בו ואומר לו, משפט מאוד מאוד משמעותי. הנה בן ישראל שאין בו רמייה. תראו, לומר משפט כל כך משמעותי, כל כך חיובי, כל כך מחמיא על בן אדם בעולם הזה מפי בן האלוהים, זו באמת מחמאה. וישוע לא מגזים, אתם יודעים, הוא אומר את האמת בכל העוצמה והחדות שלה. ישוע האדון מעיד עליו, זה אדם שאין בו רמייה. איזה יופי של משפט. ואני מעריך שישוע ידע בדיוק מה שהוא אמר, למרות שמעולם הוא לא נפגש איתו, מעולם הוא לא ראה אותו, מעולם הוא לא התחכך איתו, מעולם הוא לא שמע עליו שום נתונים, הוא ראה אותו ואמר את מה שהוא אמר. ונשים לב לתגובה של נתנאל. נתנאל לא מופתע, תשימו לב, מעצם המחמאה של ישוע, הוא לא מופתע. הוא לא אומר לישוע, איך אתה אומר עליי כאלה דברים? ממה הוא כן מופתע? שישוע ידע לזהות שהוא באמת אדם ללא דופי בתחום היושר. ישוע ידע לזהות ואמר לו את זה בצורה חד משמעית. ואני מעלה את השאלה, למה נתנאל לא הופתע מהקומפלימנט, מהמחמאה? הכל כך מיוחד של ישוע כלפיו. למה הוא לא אמר לו, אל תגזים, אני לא כל כך ישר? תראו, אני באמת מבין שנתנאל היה אדם יוצא דופן לטובה ביושר הפנימי שהיה לו. ואני מעריך שזה לא היה לו קל ופשוט. אני מעריך שהוא מאוד התאמץ ומאוד השתדל לחיות ביושר ובצדקה. הוא לא חי בין בני אדם שכולם היו חצי טהורים וקדושים. הוא חי בדור רע ומנאף, כפי שאומר האדון. דור מקולקל, דור רקוב, דור מושחת של חנופה וצביעות. ואם אדם הזה הצליח לשמור על תואר, על יושר, על ניקיון פנימי, זה אומר שהוא השקיע מאמץ אמיתי להבנתי לחיות את האמת לפני אבינו שבשמיים. עוד לפני שהוא נחשף לישוע האדון. אז זה בקצרה לגבי נתנאל. ואם אני חושב עלינו כולנו, אם נתנאל קיבל כאלה מחמאות מישוע, איזה מחמאות כל אחד מאיתנו אמור לקבל מאבינו שבשמיים וישוע האדון? אני מלא את השאלה הפתוחה עבורנו כולנו. אנחנו חיים בתקופה של רוח הקודש, אנחנו מקבלים אוצר כל כך יקר לפנימיות שלנו, שתן לנו כוח וגבורה לחיות בסטנדרט רוחני הרבה 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 יותר גבוה מנתנאל. האם גם על כל אחד מאיתנו ישוע יכול להגיד, הנה איש בעמנו ישראל שאין בו רמייה, שאין בו דופי, איש שאני מרוצה מהחיים שלו? תראו, זה מה שאני מאחל עבור כל אחד מאיתנו, שכך ישוע אדון יראה כל אחד מאיתנו בתקופה החדשה. אנשים באמת איכותיים, אבל לא בכאילו, לא בסיסמאות. אנשים אמיתיים שיום יום בצניעות, בדבקות, בנחישות והתמדה חיים את האמת, הדברים הקטנים ביותר עד הדברים הגדולים יותר, שאנחנו באמת מוכיחים לישוע בכל צורת החיים שלנו, שאנחנו בחרנו, וזה עניין של בחירה, לחיות באור, להתהלך באור ולהקרין את האור סביבנו. שכל אדם שמכיר כל אחד מאיתנו, אני אומר לכם, וישאלו אותו עליו איזה חוות דעת כלשהי עלינו, שהוא מיד יגיד, האדם הזה, האישה הזאת, אנשים מקסימים, אנשים מיוחדים, אני לא פגשתי אנשים כאלה. זו צריכה להיות העדות עלינו מבני עמנו, שנחשפים ומתחככים איתנו. זו הבנתי. אם אנחנו כמו יתר האנשים, אז מה מיוחד בנו? איפה האור שלנו? איפה הגבורה שלנו? איפה העוצמה שלנו להאיר את אור ישוע? ואני מאחל לנו כולנו שנשתייך לקבוצה של מאמינים אמיתיים, שבעצם החיים מביאים כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים וישוע אדון. ונחזור לבשורת יוחנן ונקרא את ההמשך. והוא אומר נתנאל, מאן ידעתני? ואז תראו את תגובת ישוע. ויאמר לו, בטרם קרא לך פיליפוס, ביותך תחת את עינה, אנוכי ראיתיך. שימו לב לתגובה של ישוע על השאלה שנתנאל. בעצם ישוע לא לענה על עצם השאלה, איך ידעתני? הוא נותן לו תשובה אחרת, שבעצם אמורה להסביר לו את הכל, איך ישוע ידע מי הוא. מה הוא אומר לו? לפני שפיליפוס בא וקרא לך לפגוש אותי, אני כבר ראיתי אותך כשהיית תחת התאנה. מה שניתן להבין מכל הדו-שיח בין נתנאל וישוע, שנתנאל הבין שישוע בכלל לא ראה אותו. הוא לא היה בכלל בקשר עין אותו. ולמרות זאת, למרות שהוא לא היה מול ישוע וישוע לא נחשף אליו, הוא ידע לומר לו חד וקצר, לפני שפילופוס פגש בך, אני כבר ראיתי אותך, שהיית תחת עץ התאנה. כשנתנאל שומע את התגובה הזאת של ישוע, הוא פשוט המום, הוא לא קולט. איך אדם שלא נפגש אותו, שלא ראה אותו, יודע להגיד לו איפה הוא היה לפני איזשהו זמן, מבלי לראות אותו, בלי לשמוע עליו שום דבר מכל סוג שהוא? אנחנו לא פעם מזכירים שישוע אדון הפשיט מעצמו המון המון יכולות אלוהיות שהיה לו. אבל כאן לדעתי אנחנו שוב נתקלים ביכולת שיש לישוע אדון, שתוצאה מזה שהוא בא מאלוהים, יכולת שאין לבני אדם באופן טבעי, ופשוט אין להם את זה, כולל אנשים שהיו נביאים וכולל שליחים, לא היה להם את היכולת האולטימטיבית הבלתי נתפסת של ישוע, לא נשכח את זה, בין האלוהים. ואחד היכולות של ישוע, וזה מוזכר במספר מקומות, לראות בן אדם ולדעת עליו הכל בלי שמישהו יספר לו ולו משפט אחד על הבן אדם. אם זה התכונות אופי שלו, אם זה העבר שלו, כפי שהייתה עם האישה השומרונית, מי זוכר. הוא יודע הכל, הוא רואה בן אדם והוא מספר כל מה שצריך על הבן אדם, כולל דברים לרקע הקודם שלו, מכל סוג שהוא, איפה הוא נמצא בכל נקודת זמן. זה בן אלוהים שלבש בשר. וכן שישוע אומר לנתנאל את האמת הפשוטה הזאת, הוא בשוק מוחלט. ומה התגובה שלו? שימו אלה התגובה של נתנאל. ויאמר אליו, אתה בן אלוהים אתה, אתה הוא מלך ישראל. נתנאל כבר לא מגיש צורך לשאול עוד איזה שאלה. כשהוא שומע את התשובה החד משמעית מישוע, הוא מיד מבין. אתה בן אלוהים. אתה מלך ישראל, אתה המשיח. מה זה מלך? מלך במובן הכי מלא ושלם של המילה. כולנו מחכים למלך המשיח, לא סתם מלך. והוא מיד מרגיש את הצורך לומר את האמת הזו, נאמר בהמון התרגשות והתלהבות. לישוע האדון. ויען ישוע פסוק 51 ויום אליו, אני אומר לך כי תחת את עינה ראיתיך האמנת, הנה גדולות מאלה תראה. אז ישוע אומר לו נתנאל, אוקיי, אתה שמעת את מה שאמרתי, זה הפתיע אותך, זה לא יכולת שיש לאדם רגיל בעולם הזה, ולכן האמנת בי. עצם מה שאמרתי לך גם לך להבין שאני בן אלוהים. אבל הוא מיד מוסיף ואומר, או תראה דברים הרבה יותר משמעותיים ממה שנחשפת עכשיו בדקות הקצרות שאנחנו ביחד. ישוע בסך הכל לו שני משפטים, וזה מספיק להלהיב את נתנאל ולהבין שמולו נמצא לא אחר מאשר בן אלוהים. לא אומר רק בקצרה, תראו מה זה תגובה של אדם שאין לו רמייה. תראו זה התגובה שלו. הוא רואה את המציאות בצורה נקייה, בצורה צלולה. הוא מיד מבין, לא צריך להסביר לו, הוא ישר מבין. אתה בן אלוהים. על סמך שני משפטים בודדים שישוע אומר לו. והיו אנשים בעמנו לצערנו שנחשפו לכל כך הרבה פלאים, לכל כך הרבה ניסים, לכל כך הרבה מסרים חשובים ועמוקים שישוע אמר להמוני העם. ואל חלק לא קטן, הקשה את הלב, ולא היה מוכן לקבל אותו. אני רוצה שנבין, האמת מאוד פשוטה. עבור מי? עבור בן אדם שהלב שלו טוב. יש לו רצון טוב, הוא באמת מחפש, הוא ימצא. אני אומר לכם, אדם שהלב שלו רקוב, רקוב. אתה יכול, אתה לא תוכל לשכנע אותו בשום אופן ובשום צורה שישוע המשיח. החטא, הריקבון הרוחני, עלינו להבין, הוא מעבר את העיניים של בן אדם. ואחר אני מציע לנו כולנו לפעול עם המון חוכמה רוחנית. כשאני הייתי צעיר מאוד, מלא התלהבות ומרץ, היה לי מין רצון לשכנע, פשוט לשכנע על ידי פסוקי בדרכים שונות, אנשים שפגש אותם, שישוע המשיח, זה תכונה שמפת שכל מאמין צעיר בהתלהבותו. ולאט לאט הבנתי שאני לא פועל נכון, אני לא פועל נכון. היא רצון טוב, אבל לא פועל נכון. אי אפשר להכריח אדם בכוח לאן, לא ניתן, תראה לו את כל הפסוקים, תן לו מסרים עד להודעה חדשה הכי רוחנים, זה לא יעזור אם אין לו רצון טוב. מה התפקיד שלנו? עם הדרכת אלוהים, לשוחח אימון ענווה וגבורה עם אדם שמחפש. תקשיבו, עם אדם שמחפש. לאדם שמחפש אני אתן את כל הזמן שבעולם, שעות וימים ושבועות וחודשים, ואני לא מגזים. אני יכול לתת את איתי כדוגמה קטנה בחיי, ששנה שלמה היה במחיצתי באותו חדר, אני מעריך שהיה לנו אלפי שעות שיחה בשנה הזאת, אני מעריך. אבל זה אדם נפלא, שאתה מרגיש שאתה מדבר ויש תוכן לדברים, הוא שומע את הדברים, פוגעים בלב שלו והוא ממש מתרגש. זה בן אדם, למרות הרקע האתאיסטי המוחלט שלו, עולם האדם שמחפש ועובד את האמת. אבל שלא נבזבז זמן מיותר, אני אומר לנו כולנו, על אנשים שהאמת פשוט לא מעניינת אותם. הדבר שמעתם זה הבילוי הבא, הכיף הבא, התענוג הבא, בשביל זה הם חיים, לעשות כיף חיים בעולם. אלוהים, זה פשוט לא מעניין אותם. ושאדון ייתן לנו את החוכמה ואת ההבחנה להשקיע את הזמן, את המרץ, את הכוח, את הכל, כפי שראוי, לאנשים שמחפשים, ושאדון ידריך אותנו בפעולה החשובה והמבורכת הזאת. וברשותכם נמשיך לפסוק האחרון. ויאמר אליו, אמן אמן אומר אני לכם, מעתה תראו את השמיים נפתחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן אדם. זה שהוא מסיים את השיחה עם נתנאל, ומעבר לזה שהוא אומר לו שהוא דומד לראות דברים הרבה יותר משמעותיים, תכף נחיב על הקף את הדיבור. ישו אומר, מעתה תראו את מלאכי אלוהים יורדים ועולים מהשמיים, על מי? על בן האדם. זה מה שאומר ישוע. והשאלה שנשאלת, איך להתייחס למשפט הקצר הזה שישוע אומר? אני אומר בקצרה, אפשר להתייחס זה באופן עקרוני בשתי גישות. או כפשוטו, ממש כפשוטו, שישוע התכוון למה שהוא אמר, שהתלמידים יראו מהיום והלאה את השמיים נפתחים, כפי שהוא מתאר, ואת מלאכי האלוהים שנמצאים בשמיים יורדים ועולים על ישוע. כפשוטו, זה מה שהוא אומר. וכל השאלה היא, אם ההבנה הזאת מתאימה למה שדבר אלוהים מגלה לנו, אנחנו צריכים לעשות התאמה בין מה שכתוב למה שקרה. יש לנו ארבע בשורות עם תיאורים כל כך שלמים ומלאים על חיי ישוע. אני לא מכיר שום פסוק, תקשיבו טוב, שמתאר את כך שמלאכים עלו וירדו מישוע. אין דבר דומה לזה. הדבר היחיד שאני כן מכיר בקשר של ישוע עם המלאכים, מי שזוכר, אחרי הניסיון במדבר של 40 יום ו-40 לילה, מי שזוכר. והוא עמד כמובן בניסיון בגבורה, ונזכור שישוע היה צמא ועייב ותשוש. כתוב שבאו מלאכים לשרת אותו, מי שזוכר. זה המקרה היחיד שאני מכיר, שבאו מלאכים לשרת את ישוע, כמשהו מאוד מאוד חריג בחייו, עובדתית. המקרה הנוסף שזכור לי, כשישוע היה בגן גת שמני, מי שזוכר, לפני הצליבה, ונפשו הייתה לו מרה עד מוות, והוא התחנן אל האב, אם תוכל להעביר את הכוס מעליי. האב ראה את המצוקה של בנו, את הסבל שלו, את הקושי האדיר, וכדי לחזק אותו, הוא שלח מלאך מן השמיים, כפי שמתואר. אני לא מכיר מעבר שני האירועים האלה, אירועים שמפרטים משהו שדומה למה שישוע אומר, שמלאכי אלוהים ילכו ויעלו מעל ישוע כשגרת חיים בחיים שלו. למה? הוא בן אלוהים. אז אם כך, אם אנחנו מבינים שזה לא קרה בפועל, אז למה ישוע מתכוון? זה דורש איזה סוג של הסבר, אתם מסכימים? ישוע לא סתם אמר את מה שהוא אמר, יש כאן מסר מאוד חשוב עבורנו. וכשאתה קורא את זה, במה אתה נזכר מיידית? במקרה של מי? של יעקב. אז בואו ברשותכם נפטר ונקרא בראשית פרק כ"ח, פרק 28. בואו נקרא בראשית המקרה של חלום יעקב, כפי שהוא מכונה, 28, פסוק 10, בעמוד 43 בתנ"ך. עמוד 43 בתנ"ך. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפקע במקום, וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותה, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ שאתה שוכב אליה, לך אתננה ולזרעך, ואז אחר כי עפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך עד עם אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. כאן רציתי שנקרא את האירוע כפי שהוא מתואר לפרטי פרטים, ונסה להבין מה המשמעות של המלאכים שראה יעקב בחלום. נזכור שזה חלום, אבל כל אחד מאיתנו שחלם כמה חלומות בחייו, יודע שבזמן שאתה חולם, זה נראה מאוד מציאותי. ממש, כאילו שממש ראית את זה. לפחות לי זה קרה כמה פעמים. אתה חולם חלום מיוחד, ואתה רואה בחלום דברים, או אתה שומע, וזה כאילו אמיתי לחלוטין. אתה לא מדמיין, אתה ממש מרגיש שחווית את האירוע. וכך בדיוק מרגיש במקרה הזה יעקב. זה לא סתם חלום כמו שאדם רגיל חולם, חלום שלא ספק ניתן לו מאלוהים כדי להתגלות אליו. זה לא חלום פשטני שכולנו חולמים, שלא יבנות. ומה הוא רואה שם? רואה סולם שמתחיל מהקרקע ומגיע עד השמיים. ומי הולך בסולם הזה? מלאכי אלוהים. אני מעריך יצורים שורה נראו כמו מלאכים, אולי עם כנפיים, משהו שבאמת מזכיר ומובן לחלוטין שזה מלאכי אלוהים. ומאוד בקצה השני של הסולם, אבינו שבשמיים. ואבינו שבשמיים מדבר לו ממרום הסולם הזה, שהמלאכים עולים ויורדים ממנו. המראה שראה יעקב שכנע אותו חד משמעית למסקנה אחת. מה המסקנה? זה השער לבית אלוהים. זה השער. אני רואה את המלאכים עולים ויורדים. אלוהים נמצא למעלה. אז זה השער לבית אלוהים. הוא עוד לא קלט. עד העומק לדעתי בשלב הזה, שבסך התגלות של אלוהים, ואלוהים לא צריך סולם בינו ובינו מהשמיים הארץ כדי להתגלות אליו. מטרת המחזה הזה, החלום הזה, לשכנע אותו שאלוהים קיים, חי וקיים, ואם הוא רק יהיה נאמן אליו, הוא יברך אותו לאורך כל ימי חייו. והשבח לאל, יעקב, הנכד של אברהם, היה איש אלוהים אמיתי, ורואים לאורך כל חייו איך אלוהים ברך אותו בעוצמה, בגבורה, והוא חי באמת לכבוד אלוהים, האדם הנפלא הזה, יעקב, למרות החולשות האנושיות שהיו לו. ומכאן אני עובר לתיאור שאומר ישוע. מה ישוע רוצה לומר שאתם תראו את השמיים נפתחים בדומה למה שראה יעקב? ואת המלאכים עולים ויורדים. מה המסר כאן? מה הוא רוצה לומר לתלמידים שלו? אמרתי, המסר מאוד פשוט. אני ישוע, הדרך, האמת והחיים. אני הדרך האולטימטיבית להגיע אל האב. כל מה שאני עושה ופועל זה בגבורת אלוהים, זה ברצון אלוהים, זה כאילו שאלוהים עושה את הדברים פשוט באמצעותי ודרכי. אני הכתובת אל האב האולטימטיבית. ומה מעיד על כך? עכשיו לא באים מלאכים שעולים ויורדים עליי. המעשים, הפלאים, הגבורות שאני אעשה, יעידו יותר מכל שאני הוא שליח אלוהים. שהוא פועל הכל דרכי. כדי להבין את המסר הזה, אני רוצה שנקרא פסוק מאוד חשוב בבשורת יוחנן פרק 5, פרק A. בשורת יוחנן פרק A, פסוקים 36-37, בעמוד 174 בברית חדשה, אלה הם דברי ישוע. שים לב מה הוא אומר. ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן, כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם, שימו לב, המעשים האלה אשר אני עושה מעידים עליי, כי האב שלחני. ואב אשר שלחני הוא מעיד עליי, ואתם את קולו לא שמעתם מעולם ותמונתו לא ראיתם. במקור אחר שאומר, אם לא בגלל מה שהיא אומרת, ולא בגלל המעשים, תאמינו, אין זאת בן אדם ביקום הזה. היה לו את היכולות שיש לי ישוע, הרי זה לא נתפס. אני באמת אומר, אדם צריך להיות פשוט מושחת, פשוט מושחת, לראות את הפלאים האדירים של האדון, ולהקשות את הלב במין טמטום, לא, זה לא יכול להיות. אבל אתה רואה מול העיניים גבורה שאין למעלה ממנה. אין, פשוט אין. ואנשים יקשו את הלב ולא קיבלו את האדון. ופסוק נוסף בנושא הזה בלוקס פרק י', עוד פסוק קצר, פסוקים 23-24, שימו לב מה כתוב גם שם. בעמוד 126 בברית החדשה. ויפן אל תלמידיו לבדם ויאמר, אשרי העיניים הרואות את אשר אתם רואים, כי אני אומר לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. שימו מה כאן ישוע אומר לתלמידים. אשריכם שזכיתם לראות את מה שאתם רואים, אשריכם שזכיתם לשמוע את מה שאתם שומעים. והוא אומר, מלאכים ונביאים רבים השתוקקו, היו קמאים לטעום משהו שאתם נחשפתם אליו. תזכרו, כשלוש וחצי של ישוע התגלה לתלמידה בצורה כל כך אינטנסיבית, יום אחרי יום. אתם זכיתם להיות מול האור האדיר של בן האלוהים. אז מי שנעצר כאן, אולי יכול לחשוב בטעות, כמה חבל שלא זכיתי לחיות בתקופה שישוע הופיע. אולי מישהו יחשוב מחשבה כזאת. הישוע אומר להם, מלאכים ונעים, היו כמהים, לא זכו. ואתם זכיתם. אני רוצה לומר לנו כולנו, תראו, גם כשאני הייתי צעיר מאוד, אני חייב להגיד לכם, אני זוכר את זה היטב, רציתי, מתוך תמימות, נאיביות, ואיזשהו רצון חיובי, לעבור איזו חוויה מאוד מיוחדת, שישוע יתגלה אליי. בכל דרך שהיא. כדי שאחר כך שאני אבוא לבני אדם ואני אעיד עליהם על אמונתי, אני אוכל לומר, לצורך העניין, כמו שפולוס אומר, ישוע התגלה אליי ודיבר איתי. אין מה, הוא דיבר איתי. שמעתי אותו, ראיתי אותו, וכל מה שקרה לי בעקבות זה, היה לי מין כניעה, אני זוכר את זה, כשהייתי צעיר, לעבור איזה סוג של חוויה כל כך עוצמתית, שבכוח החוויה הבלתי אמצעית, המוחשית, שאני אעבור, יהיה לי כוח וגבורה ועוצמה רוחנית לומר לאנשים, זאת האמת. אני בכלל לא מתווכח, חוויתי והרגשתי וראיתי את זה. אני משתה את זה במחשבות, בתחושות שהיו בקרבי לפני 40, אולי 50 שנה, אני זוכר את זה עד היום, ואני לא אשכח את זה, אני אגיד לכם משהו קצת לא נעים, אבל אני אמיתי. אחרי שבע אחד נפלתי לבמה, התחננתי, אלוהים, תעשה, אני רוצה לחוות משהו מיוחד. ולא קרה כלום. אני אגיד לכם סוד, לא קרה כלום. ובשלב הראשון הייתי קצת מדוכא, הרגשתי קצת לא בנוח, בקשתי לא התמלה. בשלב יותר הבנתי שכל ההבנה הזאת, כל המחשבה הזאת, לא נכונה. וכדי להבין למה היא לא נכונה, אני רוצה שנפתח עוד מקום אחד בבשורת יוחנן פרק 20. בשורת יוחנן פרק 20, פרק כף. נקרא מפסוק 24 עד 31. בשורת יוחנן פרק 20, זה בעמוד 209 בברית חדשה. נקרא כאן קטע קצר להבין את המסר. ותומא אחד משני מעשר נקרא דידומוס, לא היה בתוכם כבוא ישוע. והגידו לו התלמידים הנשרים, רואו ראינו את האדון, ויאמר אליהם, אם לא אראה בידיו את רושם המסמרות, ואשים את אצבעי במקום המסמרות, ואשים את ידי בצידו, לא אמין. ויהי מקצה שמונת ימים, ותלמידיו שנית בבית פנימה, ותומא עמהם. ויבוא ישוע ודלתות מסוגרות, ויעמוד ביניהם, ויאמר שלום לכם. ואחר אמר אל תומא, שלח אצבעך הנה, וראה את ידי, ושלח את ידך הנה, ושים בצידי, ואל תהי חסר אמונה, כי אם מאמין. ויען תומא ויאמר אליו, אדוני ואלוהי. ויאמר אליו ישוע, יען ראית אותי, האמנת, אשרי המאמינים ואינם רואים. והנה גם אותות אחרים רבים עשה ישוע לעיני תלמידיו, אשר לא נכתבו בספר הזה. אך אלה נכתבו, למען תאמינו, כי ישוע הוא המשיח בן אלוהים, למען אשר יהיו לכם המאמינים חיי עולם בשמו. אני חושב שכאן יש לנו את התשובה שחשובה ביותר עבורנו בתקופה החדשה. אני מבין את הרצון, היה לי כזה רצון פעם כשהייתי צעיר. אני חייב להאמר לכם שהרצון הזה חלף לפני עשרות שנים מסיבה פשוטה. אין לי זה בצורך, אין לי פשוט צורך ברצון כזה. אין לי זה צורך. אני לא רואה בזה משהו שיכול, צריך להוסיף לי משהו. ואני אומר, כמו שכתבנו וקראנו כעת, האמת של דבר אלוהים, עם כל הפרטים שלה, היא מספיק, מספיק, כדי לשכנע אותה מי זה ישוע. מספיק, לא צריך יותר מזה. הייתי רק מוסיף לזה דבר אחד, מעבר לכתוב, וזה אני מסכים, כדי שהאמת הזאת תהיה חיה בקרבנו, מעבר לכתוב, אנחנו עוסקים לעוד דבר אחד מאוד חשוב, לנוכחות של רוח הקודש בקרבנו. השילוב של דבר אלוהים עם הנוכחות של רוח הקודש בקרבנו, תקשיבו טוב מה אני אומר, מספיק לחלוטין עבורנו כולנו. ומי שכל הזמן מחפש ורודף אחרי פלאים, אחרי דברים יוצאי דופן, שהם ישכנעו אותו שהוא חי באמת, להבנתי, יש לאדם כזה בעיה רוחנית, להבנתי, ברמה הכי חשובה ועמוקה. למה אתה זקוק לזה כל הזמן? לעוד פלא? למה אתה זקוק לזה? מה, אתה לא מרגיש את פעולת ישוע בחייך? אתה באמת לא מרגיש? מה, אתה לא חי את זה? תראו, אני לא אתחיל לספר, וכל מאמין אמיתי, יש לו ים של דברים לספר על חייו בחסד האדון. מה, אני אתחיל לפרט כל פעם מחדש? זה מגוחך. החיים שלנו מלאים בחסד האדון. מלאים. אפשר לכתוב ספרים, זאת האמת. בלי שזה יהיה משהו מאוד לא אנושי, מאוד לא טבעי, עצם חיינו, זאת העדות שישוע חי ופועל ומדריך ומתערב בחיים שלנו. למאמין אמיתי, מישהו שחקן, אני לא מדבר עליו, מאמין אמיתי. זאת צריכה להיות העדות. זה מתן לנו את הכוח, את הגבורה, להעיד על שם ישוע. לא בגלל שזה כתוב בישעיהו, בירמיהו, או במשלי, לא, שאנחנו חיים את האמת. אנחנו חווים את פועל אלוהים בחיינו, את השלום, את השמחה, את הסיפוק, הדמעות. אנחנו לא מפנטזים, זה החיים שלנו. וכשאנחנו חיים את זה, יש לנו כוח להעיד על שם ישוע, למי שיש לו עיניים, למי שיש לו אוזניים. אני רק אומר בקצרה לסיום, הזמן התקדם. לפני שבוע, שבועיים, היו כאן שני דתיים שכל פעם מנסים לשוחח איתו על אחרי השפה ביום רביעי, והיה לי שיחה קצרה עם שניהם, 10 דקות, 20 דקות, ובעקבות השיחה אני הרגש שהם פשוט היו בשוק. כל מה שדמיינו על אדם שמאמין בישוע, בדיוק, אבל הכל הפוך, מההתחלה עד הסוף. והם פשוט היו נבוכים, ואני לא, היו נבוכים ממש. כשאתה אומר את האמת, לא מספר סיפורים, והם מרגישים שזה בא מעומק נשמתך, זה עושה משהו לבן אדם שהוא לא לגמרי עיוור וצבוע, זה עושה לו משהו. וזה התפקיד שלנו בעולם. להעיד בכוח ובגבורה שישוע הוא המלך של החיים שלנו, ושיום אחד נפגוש איתו במלכותו.